טוב, אז נתחיל עם מרדכי. אני לא זוכר איפה עצרנו פעם שעברה, אז נתחיל עם מרדכי. בעצם אנחנו צריכים לדעת, למרות שלא נראה לי כדאי להזכיר את הלחתנים, שהמושג מרדכי, מה שמוזכר בהלכה, אז בכלל לא פשוט שמה שאנחנו עושים זה בעצם יוצא את מה שכתוב בהלכה. מה היה מרדכי? זה הגמרא כבר מזכירה, עושה בדיקה ומכניסה מוחים, מכניסה בד לאותו מקום, עד שהיא ממלאה את המקום שלא יכול לצאת טיפת דם. מה אנחנו עושים היום במרדכי? האישה עושה בדיקה של הסק טהרה, ואז מכניסה עוד עד, היא מכניסה לאותו מקום. יש שמלמדות את הקלות להכניס שני עדים. אני לא הייתי אומר את זה, אבל יש שמלמדות ככה, סתם כדאי לדעת.
אחד בתוך
על השני? עושים שניים, כי אז זה תופס יותר מקום. העיקרון הוא שאנחנו יודעים שלא יכל לצאת טיפה בלי שנתפוס את זה. יש אומרים שהסיבה שאנחנו מקילים במרדכי זה כי האישה לובשת לבנים, אז הלבנים יתפסו את זה. בימי חז"ל לא לבשו לבנים, כאילו היא לבשה בגד לבן, אבל זה לא כמו התחתונים שצמודים אצלנו ולא יכול לאבד טיפה. מה שלא יהיה, בשולחן ערוך שמוזכר דין שמרדכי, אז השולחן ערוך מצטט את הלשון של הרשב"א, לעולם ירגיל אדם בתוך ביתו, או ילמד אדם בתוך ביתו, שהאישה תעשה מרדכי. והלשון זה שזה ברור מאוד מהלשון של השולחן ערוך ומלשונו של הרשב"א, שזה חומרה. שבנם ירגיל בתוך ביתו שיעשו את החומרה הזו. אז מצד אחד חשוב שהחתן יבין שזה לא תמיד מעיקר הדין. אבל מה שהרבה מדריכים מפספסים זה ללמד את החתן שיש פעמים שזה כן מעיקר הדין. מתי זה מעיקר הדין? אז בזה רבו הדעות. דבר אחד ברור. אם באותו יום שהמחזור התחיל, הוא הפסיק, והיא תעשה הפסק טהרה, אז באותו יום המרדכי הוא מעיקר הדין. עכשיו איך יכול להיות בימינו כזו מציאות? אז זה הנידון. יכול להיות קלה, יכול להיות אישה שהיה לה קטם ובגלל זה נאסרו, ואז עשתה חמישה, היה לה מחזור, ואז וגם יש מציאות שיש מחזור מאוד מאוד קצר לפעמים, שהאישה לא בטוחה בכלל אם זה מחזור או לא, שיש לה כאילו יותר מקטם אבל לא מחזור. יש מציאויות כאלה, אבל זה איך שזה יכול להיות בימים שאנחנו עושים את הארבע לספרדים או חמש לאשכנזים, זה איך שיכול להיות מציאות כזו. עכשיו, יש גם דעה שאומרת שאם באותו יום היה ממש דם, אז היא חייבת מרדכי. כל הדיון אם היא צריכה מרדכי או לא, זה אם ביום שהיא עושה את הפסק טהרה לא היה ממש דם. אבל אם ממש יצא באופן שיצא, שאנחנו רואים שהמעיין עדיין נובע, אז היא צריכה מרדכי. אז זה, אני אומר, מצד אחד אנחנו צריכים ללמד את החתן שישאל, שיש מקום להקל בזה. מצד שני, אנחנו גם צריכים ללמד אותו, וזה אני חושב הרבה, אם לא רוב המדריכים מפספסים, שיש פעמים שזה מעיקר הדין ואין, אי אפשר לוותר. אז שניים נכונים, והחתן צריך לשאול. אני תמיד אומר לחתן, בדברים כאלה, תדע שגם אני לעצמי לא מורה. אני שואל, אני עצמי שואל, לא, אני לא אוהב להראות לעצמי. לא, למה? כי אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. אם אני אקל יותר מדי, אוי ואבוי. אם אני אחמיר יותר מדי, אוי ואבוי. אז אני לא רוצה, גם שלמדתי את ההלכה, אני לא רוצה להכריע לעצמי. אז אני שואל, אותו דבר, כשאני מלמד את החתן שבדיעבד ראשון לשביעי, ובדיעבד בדיקה אחת ביום, אני אומר לו, ואם צריך להקל, אז צריך לשאול. זה לא דבר שאתה מורה לעצמך. עכשיו, בעניין המרדכי, אז אישה עושה הפסק טהרה, והיא לא בטוחה אם ההפסק הוא טוב או לא טוב. אבל אין לה עוד זמן, אז היא שמה מרדכי. המרדכי יוצא נקי. האם המרדכי יכול לחשב בדיקה? כי בעצם בדיקת הפסק טהרה צריכה להיות בדיקת חורים וסדקים. עכשיו, בדיעבד, לכאורה, כל בדיקה טובה. אז בזה, תלוי מי יש לנו עסק, אבל אני אישית, ישבתי אצל הרב הלברשטם זצ"ל, כשבאה אליו אישה עם בדיקת הפסק טהרה שהוא לא יכל להתיר לה, ואז היא הביאה מוח, והוא אמר, המוח טוב. ואז הוא שאל אותה, כשהכנסת את המוח, סובבת את האצבע? אז היא אמרה לו, לא. הוא אמר לה, חצי סיבוב סובבת כשהכנסת את זה? היא אמרה, חשבה ואמרה, לא, רק הכנסתי את המוח. אז הוא אמר לה, אז אין לך הפסק טהרה. צריכה להתחיל להפסק שוב. אני שמעתי את זה ונפלתי מהכיסא. אז כשהגעתי לעבודה בפיינשטיין בארצות הברית, שאלתי אותו מה דעתו. האם אם אישה לא סובבה, האם מוח יכול לחשב הפסק? הוא אמר, כן. גם אם היא לא סובבה את זה, הוא אמר, כן. אז יש שתי דעות בזה. זה גם מוזכר בהלכה. יש שתי דעות אם בלי לסובב אפשר או לא. אני אומר לכם את זה שתדעו. אבל מה שאני אומר לחתן, זה אני אומר לו, תדע, יש בזה דעות, אז למה לך להיכנס לספק? המדריכה ודאי לא מלמדת את הקלה שהיא תסובב איך שהיא מכניסה, זה רק עניין של הרגיל. מה הבעיה שהיא תסובב איך שהיא מכניסה את זה? אז תלמד את הקלה איך שהיא מכניסה את המוח, תסובב את זה. אז אתה יוצא את כל הדעות, למה להיכנס לספק? זה כמו השאלה בנייר טואלט. כן מקבל תומה, לא מקבל תומה. למה להיכנס לספק שבבית שלך יהיה נייר טואלט צבעוני? כן, אם העסק היה טוב, נכון, אבל הרבה פעמים העסק תראה בעייתי. זה מעשים בכל יום, כי הרי זה נהיה יותר ויותר נקי איך שהזמן הולך. איך שאנחנו מתקדמים שבעת נקיים אצל רוב נשים, אם המערכת עובדת כמו שצריך, אז יש פחות שאלות, הכל יותר נקי, כי המעיין ממש נסתם. אז יש נשים שזה לא ככה, אבל אצל רוב נשים זה כן ככה. אז ממילא בעסק תראה יש לנו הרבה שאלות. אם אנחנו מרגילים אותה לעשות את זה, אז הרווחנו. למה להיכנס למחלוקת הפוסקים? אז זה דבר שאני סתם חושב, חתן צריך מת תקלה. ואני אומר לחתנים שבשנה הראשונה כל חודש צריך לחזור על הלכות תרת משפחה לפחות פעם אחת כזו. ואחד מהשאלות שהחתנים הירי שמיים ואם שואלים זה, אולי היא לא לומדת את כל מה שאני לומד, איך אני סומך עליה? אז אני אומר לו, תדע, היא לומדת ואתה סומך על זה. אחרי שתתחתנו, תעשו חזרה ותשבו קו. עד החתונה זה לא בעיה שלך, היא אומרת לך היא תורה, היא תורה, היא למדה, היא למדה. אמרנו, אל תדאג מעבר לזה. לומר לכם שבינינו אני כל כך מרוצה עם מה שמלמדים את הקלות? לא. בינינו הייתי אומר שבין 70-85% מהמדריכי קלות, מדריכות קלות, הן לא כל כך טובות, ואני משתמש בלשון עדינה. אני כל פעם שיש לי זוג שיש לי קצת קשר איתם, אני מבקש מהקלה, תסיטו, אם את מרוצה מהמדריכת קלות שלך, תודי לי, כי אני אוסף שמות, באים לה הרבה פעמים שואלים, מי אתה ממליץ? אז אני רוצה שיהיה לי המלצות. אז יש לי רשימה במחשב, מי כן ממליצים עליהם. אבל אני לא אבלה את זמנינו על הסיפורים של דברים זוועתיים. סיפורים ממש קרויים. ממש סיפורים קרויים. יש איזושהי בעיה בהדרכת קלות. אם כבר נכנסנו לזה, אז יש כמה נקודות שאני אומר לחתן ש... עכשיו, ברוך השם, אחרי טלפונים לבניין שלם ולמכון פועה, זה יותר ויותר נכנס למודעות, יש כמה דברים שכל קלה צריכה לדעת. מבחינה בריאותית, שצריכה לקחת חומצה פולית. חומצה פולית זה דבר שמונע בנוספיפידה, זה דבר שאם האישה לוקחת את זה, אז יכול לנוע, יש פגמים שהם לא יודעים עדיין למה זה בא, אבל הם יודעים שזה מונע את הפגמים האלה. הוא גילח את השיער, אתה בטוח שזהית אותו? חומצה פולית זה חשוב לכל אישה חודשיים שלוש לפני שהיא נכנסת להיריון וחודשיים שלוש לתוך ההיריון. אני לא זוכר אם זה חודשיים או שלוש, אני פשוט לא זוכר. אבל זה דבר שיכולה לדבר עם הרופאת נשים. יש לי גם דפים על זה, לא תכננתי ללמוד היום. הייתי מביא לכם את הדפים שמראים את המחקר. זה כל כך חשוב שהיום מבחינה חוקית, כל דגני בוקר שמייצרים בארצות הברית, צריך להכניס לזה חומצה פולית. אז אני אומר לחתן, תבדוק עם הקלה שהיא לוקחת חומצה פולית. יכול להיות שהיא תיכנס להיריון אחרי החתונה מיד? יכול לקרוא כזה דבר? מצד אחד אני אומר לו, אל תצפה.
זה הדרכת חתן. לא, הגמרא אומרת כמה פעמים שרב אמר שלה את התלמידה שלה תחוב סכין על היד. אז אני שאלתי מישהו, מה צריך להגיד זה בגמרא? אמרתי צריך להגיד זה בגמרא שתלמידים ידעו שהרב לא דייק אך ורק לרוחניות שלהם, זה די לגשמיות שלהם. ואז אם הוא יודעים שזה בגשמיות שלהם, אז גם אם הוא אומר להם משהו ברוחניות, גם לתפסות לכם.
זה רש"י בבבא מציע כשאמר להם על מים פושרים לא לשתות. כמדומני שרשי שם אומר שהוא היה נותן להם עצות למה זה בעולם הזה.
תגיד לי, מה אמרת לדגנים?
בארצות הברית דגני בוקר סיריאל חייב להיות בזה חומצה פולית, כי הם ראו שכשנשים אוכלות דברים עם חומצה פולית אז הם מוסיפים את זה כתוספת לדגני בוקר. בארץ לא נראה לי יש כזה חוק. זה מונע, יש פגם שהחוט השדרה לא נבנה כמו שצריך, הוא לא נסגר טוב. או מלמטה, בתחתית חוט השדרה יש חלק שבולט, והוא לא נסגר טוב באור, או מלמעלה יכול להיות מציאות שהתינוק נולד. זה לא פותר, אבל זה מונע אחוזים מאוד מאוד משמעותיים. הם רואו שכשלוקחים את זה, בדגני בוקר בארצות הברית מוסיפים את זה, את החומצה הפולית. לא נראה לי. יש?
יש את זה כמעט בכולם.
בסדר, לא יודע.
חומצה הפולית.
אני אומר שכל חתן יבדוק שהקלה שלו לוקחת את הצוף. תוספת הזה ושתדע, גם כן, שתבדוק שיש לך חיסון לאדמת. זה דבר שבעצם מבחינה בריאותית היא צריכה. זה מסוכן שאישה תקבל אדמת, תדבק באדמת כשהיא בהיריון, אז שתעשה את החיסון לפני שהיא מתחתנת. זה דבר שהיום כבר התחילו המדריכות קלות לומר את זה, אבל עדיין, למה לא לבדוק את זה? אלה הדברים שאני אומר, חתן לבדות עם הקלה שלו. זה פשוט בריאותי. בסדר, עכשיו, אז אמרנו, הפסק טהרה, מוח דחוק. מוח דחוק, כמה זמן משאירים אותו בפנים, רבו בזה הדעות. לא לנסות ללמוד מהפוסקים של חוץ לארץ, כי יש מחלוקת מאוד חדה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בכל עניין השקיעה ורבנותם והזמנים. בארץ ישראל כמעט אין פוסק שמחשיב את רבנותם, כמעט לא חוששים לה, ורב אלישי ואומרים ש-23 דקות אחרי שקיעה ביום כיפור עושה הבדלה. ככה אומרים, לא יודע אם זה אמת, אבל אומרים ש... ויש בזה... יש בזה...
מה? כי גם הוא צריך לחשוב את הכוכבים קטנים, לא משנה.
לא יודע. תבדוק, אני יודע מה השמועה אומרת, אני לא יודע מה המציאות, לא יודע, אני תלמיד של הרב פיינשטיין, ואני תקוע עם 72 דקות, אבל בארץ אני לא רואה שחושים, אתה רואה, הרב פיינשטיין כותב בתשובה, איך העיזו מדפיסי הלוחות להקל נגד רבינו תם, מי יתיר להם להקל, אבל אתה רואה גם הוא יודע שהמציאות בארץ, כל הלוחות הן לא ככה, בארצות הברית כולם חושים לרבינו תם, בלוחות, הלוחות...
הוא אמר שביום כיפר היו חוששים. והירושלמים, הוא אמר שהם היו עושים עבדו לממוצאי שבת לפני רבנתם, ואז שאלתי אותו לא הם מחמרים רבנתם, הוא אומר לא, השם מדליק את הנר, לא הרב.
אני שאלתי את הרב טריגר פעם, והוא במקום אמר לי מראה מקומות, לא הספקתי לרשום בקצב שהוא אמר לי, שמנהג ירושלים כבר למעלה מ-500 שנה זה לא ללכת עם רבנתם, למרות שהמחבר לכאורה הולך עם רבנתם. המחבר היה בארץ ישראל, מה רדה ישראל? אז...
בכל זאת.
כן, אז הוא הביא לי מהרבה מראה מקומות שכבר אז לא נהגו ככה. אז למעשה לגבי המוח דחוק, כמה זמן להשאיר את זה בפנים? חכם עיניו בראשו, צריך לדעת מול מי אנחנו עומדים גם כן. יש בזה הרבה דעות, מ-11, 13, 18, 23 דקות, יש בזה הרבה דעות. צריך לדעת מול מי אנחנו יושבים, פשוט מאוד. זה כבר... כל אחד שיבדוק עם רבו, זה אחד מהדברים שאני רושם לכל חתן, לשאול את הרב שלו. כמה זמן לחכות עם המוח דחוק. וכמובן, כדאי גם לשאול את הרב, כשצריך להקל, כמה להקל. לפני השקיעה, אז זה עוד שאלה. השקיעה שלנו, שאלה איך משארים את השקיעה. אתה מסתכל ללוח, אומרים לך דקה. אנחנו יודעים שהדקה היא לא מדויקת. היא לא מדויקת כי זה תלוי אם אתה גר בראש הרנוף או בתחתית הרנוף. זה לא מדויק כי זה תלוי בכמה לחות יש באוויר, כי האור השמש כשעובר דרך הלחות שבאוויר, אז זה מתעקם, והשקיעה תלויה מתי העין שלך רואה את השמש. אז ביום שיש יותר לחות באוויר, גם כשעצם כדור השמש יורד מעבר, אתה רואה אותו, כמו כשאתה מסתכל במים, שאתה רואה בזווית. אז אף אחד לא יכול לומר לך את הדקה של השקיעה. אלא מה? נהגו כמו הלוחות, ככה נהגו. אז אנחנו נוהגים כמו הלוחות. אבל אני תמיד אומר שבכל הדברים, שבת וזמן קריאת שמע, כל דבר דאורייתא, ההיגיון אומר ש5-7 דקות לפני כל אדם צריך להקפיד. אי אפשר לדעתי ללכת על דקה, אבל בענייני מוח דחוק, אז אני לא יכול להחמיר נגד המנהג, כולם הולכים על הדקה. אני ממליץ.
מה זאת אומרת, דקה אפילו לפני שקיעה?
כן, ככה מה שלי ידוע, ככה נוהג. כמה זמן המוח צריך לשעות אחרי השקיעה? אז זה מה שהרגע אמרנו, רבו בזה הדעות, כל אחד ישאל את רבו. אני הייתי אומר 45 דקות, אבל יכול להיות מי שיאמר 72 דקות.
למה שרק 72 אז? יכול להיות גם 90.
למה 90?
זה כמה זה מיל.
אה, אוקיי. אתה צודק. 20 דקות, כי אנחנו לא מחמירים.
ואז בקיץ ובחל יצא אחר.
טוב. תעזוב. לא, אני אמרתי, אני על פי עקרות משה. תעזוב. עקרות משה אומר שהוא בדק ברוסיה את תרדנותם, והוא בדק בארצות הברית את תרדנותם, והוא הרבה הרבה לילות בדק את הלילה, וראה ש-45 דקות בארצות הברית שווה 72 ברוסיה. אז מאחר וברוסיה כולם נהגו 72, אז באמריקה אפשר לנהוג 45. ואני בדקתי ארצות הברית, ואני קטונתי, אבל ברור לי שהארץ השקיעה הרבה יותר מהירה מארצות הברית. זה ברור לי, נכון? כל מי שהיה בניו יורק יודע ש... אז אני אומר שאם באמריקה 45 דקות, אז ודאי פה 45 דקות. ההיגיון שלי אומר אפילו פחות, אבל מי אני ומה שמי? אני לא רב מוישה פיינשטיין. הוא יכל להסתכל לשמיים ולומר 72 שווה 45. אני לא יכול לומר ש45 שם שווה 35 פה.
באמת היסוד של מוח דחוק זה בעצם לוודא שבשקיעה עצמה היא נכנסה לשבעה נקיים, נקיים משמעית, נכון?
כן.
בלי שום חשש לשום דבר.
כן.
וכל ה-20 דקות האלה של ה... איך נקרא בין השמשות, זה הזמן שחוששים לו.
כן. אז כללית, אני חושב שרוב האנשים נוהגים בערך 23 דקות. זה משמע
גם. אם היית עושה בדיקה לפני השקיעה, בדיקה אחרי השקיעה.
זה לא טוב, אנחנו רוצים את אותו רגע. השאלה ששואלים היא אחרת. מה אם היא לא הספיקה לעשות בדיקה, אבל היא לובשת לבנים? היא יודעת שהיא על טרמפ, אולי תתקע בתנועה, תלבש לבנים ותעשה את הבדיקה שעתיים אחרי השקיעה. לכאורה לא יצא כלום, היא רואה בלבנים שהכל נקי, והיא עושה את הבדיקה, למה לא לומר שהגלה עם מילטה למפרע? אז הבנתי שכל הפוסקים מסכימים שאי אפשר לעשות את זה, כי חז"ל קבעו שהיא צריכה לעשות את הבדיקה אז. את הגלה עם מילטה למפרע הזה אנחנו לא יכולים לעשות. למרות שההיגיון אומר, הרי אתה יודע שהיה נקי אז, אבל חז"ל קבעו שצריך את הבדיקה לתת את החזקה אז, ואתה לא יכול לעשות את זה ככה. ככה הבנתי. טוב, נראה לי שנעמוד פה להיום.